יופי, אז אפשר להתחיל. טוב, אז כמו שאמרנו, השיעור לעילוי נשמת דבורה בצרה, שנפטרה בדיוק לפני שנה, 12 חודש, ו... זה המקסימום של
12 חודש השנה.
12 חודש, 12 חודש. 12 חודש.
יורצייט עושים באדר א',
כן, אבל פה בכל מקרה זה 12 חודש. טוב, בכל מקרה, אנחנו ממשיכים פה את השיעור הקודם, רק נריץ את הסעיף ג' שכבר התחלנו וראינו. מטרה פה זה קצת להגיע להלכה למעשה, בנושא הכיור, שכבר התחלנו, אבל נראה קצת יותר בפרטים, נראה איזה מושג חדש שאולי לא, שהוא היה שייך לסימן צדי ב', ואת האמת לא הזכרנו אותו מספיק. אז הזדמנות להזכיר אותו, כי זה קשור לנושא של הכיור. נראה בעזרת השם תשובה של האגרות משה, וגם של המנחת יצרק, איך הם התייחסו לנושא של כיור אחד, ואולי נספיק נושא של מדיח, נראה, כבר סעיף ד'. טוב, אז ראינו בסעיף ג' שיש לנו מחלוקת בין הראשונים, בין תוספות לרמב"ן, ודין כערה בשרית בת יומה, שהדיחו אותה, או הפוך, כדירה חלבית, בת יומה שהדיחו בתוך כלי בשרי בין יומו נקיים, נחלוקו בזה הראשונים, דעת תוספות, בגלל שני טעמים, אסר את שני הכלים, דעת הרמב"ן להתיר, כי הוא רואה בזה דין של נד ברנד, של דגים שעלו בקערה. להלכה, פסק השולחן ערוך להקל כדעת תוספות, בגלל שגם הראש פסק, כדעת הרמב"ן סליחה, וכדעת הראש, וגם הטור ככה, זה נשמע שבאמת ככה הוא פוסק להקל, לכן גם הרשב"א, לכן השולחן הוא פסק שבדיעבד הכלים האלה מותרים, ורק יש פה תנאי אחד שצריך שיהיה בטוח שכלים נקיים, כי בדרך כלל כשאדם מדיח כלים, בדרך כלל הם לא נקיים, לכן רק אם בריא לו שלא היה שום שומן דבו בהם, אז יש להקל ולהתיר את הכלים בדיעבד. למה בדיעבד? לכאורה זו שאלה טובה. מה אתם אומרים?
שאלה שזה לכתחילה.
אבל אם נאמר שהסיבה פה זה שזה נד ברנד וזה דומה לדגים שבקערה, שעלו בקוט, כן, שעלו בקערה ומותר לאוכלם בקוטח, למה לא...
צריך שלא יהיה שומן, זה לא כמו
הדגים שלא יהיה שומן. מדובר שאין שומן, אין שומן, אז אין שומן, בריא לי שאין שומן, ואני רוצה לכתחילה להדיח אחד בתוך השני. למה שלכתחילה יהיה אסור?
יש הרי שיטות שעשויות פשוט.
אבל הוא לא חושש להם, הוא פוסק כמו הרמב"ן.
זה לא.
זה שהוא אומר,
זה שאלה זה אמור. גם כשהוא פסק משהו, הוא פסק להקל, אבל הוא קשה לו להקל על הסוף. זה לא כמו הנהגים שבמפורש יש רק שיטה אחת. ברור שמותר.
לא בגלל זה, לא בגלל זה. כי הוא פוסק חלק כמו הרמב"ן. הוא אומר, כיוון שהאחרונים פסקו להקל, כבתי נקטינן. אבל יש סיבה פשוטה, חבר'ה, שימו לב. זה באמת שאלה טובה, שצריך באמת לשים לב לנקודה הזאת. כי באמת משמע פה שזה דעת יבד, נכון? תיארות של בשר שיוטחו ברוח חולבת, אז מותר. לכתחילה, אל תדיח אחד בתוך השני. השאלה היא למה? התשובה היא פשוטה, אני אגיד את זה בקיצור, כי אין לנו הרבה זמן, כי כשאנחנו אמרנו, אם זה דומה לדגים שעלו בקערה, מותר לאכול בקוטח, מדובר, מה זה מותר לאכול בקוטח? מותר לכתחילה לאכול אותם בקוטח, אבל רק אם בדיעבד העלית את הדגים בתוך הכלי הבשרי בין יומו. העלית את ה... או בישלת את הדגים האלה בכלי בשרי בין יומו, כן? אז עכשיו אני מתיר לך לאכול את זה בקוטח, אבל אל תכניס את הדגים האלה בתוך כלי בשרי בין יומו כדי לאכול בקוטח. למה? כי לשון הגמרא ככה, למה זה שאלה טובה, דיברנו על זה פעם. עכשיו, זה דעה אחת, דעה מקובלת בראשונים, בדעת השולחן ערוך התלבטנו בדק הבית וזה, אבל ככה בפשטות. עכשיו, המצב פה זה לא מצב, זה לא מלא מצב שכבר יש לך דגים בשריים, ואז אני מתיר לך לכתחילה לאכול אותם בקוטח. פה זה במצב, האם מותר לכתחילה להכניס את הדגים בתוך כלי הבשרי? אתם מבינים את ההבדל?
זה יצירת ענת ברנת
מלכתחילה. בדיוק. אז פה אתה יוצר את המצב של לכתחילה של ענת ברנת. וזה לא פשוט שזה מותר, משמעות הגמרא לא ככה, משמעות שלא. כמו שהשפנו בעצמו כתב בסעיף א', בלשון דיעבד, נכון? אם נצמד בלשון השולחן ערוך בסעיף א', שהוא דיבר בלשון דיעבד, לכן הוא לשיטתו, דגים שעלו בקערה, אז גם פה, פה זה מצב של להעלות את הדגים בקערה, לכתחילה תעשה את זה, כשאתה הולך, יודע, אתה הולך לכל בתוקותה.
הבנתם? טוב,
זו שאלה טובה. יכול להיות, שבאמת, לפי זה, אם נאמר שלדעת הבדק הבית, כל לשון דיעבד שכתובה בשולחן ערוך זה לאו דווקא, ובאמת דעתו אפילו לכתחילה מותר לבוא ולהכניס את הדגים האלה בקערה בשרית כדי לאוכל אותם בקוטף, אתה צודק? אז גם פה, נגיד, גם פה נגיד שאפילו אפילו לכתחילה יהיה מותר.
השולחן ערוך אבל מתיר את מה שהיה פה מתיר פה בכלל. הוא לא פוסק כמו הרמב"ן, לא?
השולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן. אני מדבר על שולחן ערוך, אני לא מדבר על רמה, אני מדבר על רמה, עכשיו רמה, עכשיו רמה. עכשיו, רמה פסק להחמיר כדעת תוספות, הר"ן, ספר התרומה, שיש אוסרים אפילו אין בזה שומן, שגם אם אין נקיים, אפילו בדיעבד הכלים האלה נאסרו. למה? בגלל טעמים שאמר תוספות, שני טעמים, או בגלל שהמים נאסרו בגלל הגישה של בין טעם ראשון של בשר וגבינה, או בגלל שיש אולי הם נוגעים זה בזה, נגעו זה בזה, ואז יש מעבר מטעם ראשון לטעם ראשון. להלכה, כמובן, האשכנזים פוסקים כמו הרמה, הספרדים גם בזה פסקו כמרן. כן? גם בזה, זאת אומרת, כוונה שפה פסקו כמרן. כי מרן לא הביא דעה מחמירה. לכן גם הפוסקים, האשכנזים, הספרדים גם מחמירים בדרך כלל, וחוששים לדעת המחמירים לפעמים, כמו כשהמרן מביא השומרים, או דעת הרמה לפעמים. כמו כתבו ספרי צדק, שידוע כחושש הרבה פעמים לדעת הרמה ודעה השנייה, לא חשש, ואנו אין לנו אלא סברת מרן, כי הכלל אצל הספרי צדק, קיבלנו הוראות מרן 100% אם הוא לא מביא חולקים. גם אם הרמה יחלוק, כן? אז אין פה חולקים, אין פה חולקים במרן, זה לא סתם ויש אומרים, זה לא יש אומרים ויש אומרים. אז לכן פה בצורה סתמית מרן נקל, לכן, אנו אין לנו אלא סברת מרן, ואנו שניהם בני יומן, אבן עד ברנד, תרא ומותר. כשהוא אומר, כמובן, שהמרמיר תבוא על הברכה, כי רבו האוסרים בזה, וגם החידה העיד שבאמת המנהג להקל כדעת מרן, כך המסקנה להלכה. עכשיו אנחנו נמשיך לגבי הדחת סכום. דיברנו גם על זה, מה ההבדל בין סכום לכלים, לסירים או יורות, כמו שדיברנו קודם?
זה כלי שני.
זהו, זה כלי שני, הרי בדרך כלל סכום, זה דברים שבולעים בכלי שני, כמו שאדם לוקח כוס קפה עם חלב, כוס קפה עם חלב מזה.
היום זה מאוד נפוץ שאנשים מבשלים, הם משאירים את הכף תוך כדי בישול כדי להרבל תוך כדי
וכאלה. בסדר, צודק, אז באמת נראה ההערה, ההערה שלך באמת הוזכרה בפוסקים, תכף נראה. אז, אבל הרבה מהכלים שלנו גם רצוי שהם כלי שני, הם לא כלי ראשון, ולא עירוי מכלי ראשון. אז בואו תסתכלו, אז אומר דרכי משה, דרכי משה מתייחס לזה, הוא אומר, אל תעשי לי עכשיו, כשאתה מדיח כלים, רגע, תתחיל לעשות לי חילוקים, רגע, רגע. זה היה סיר כלי ראשון, בסדר, אבל זה היה כפית לי כלי שני, כלי שני לא בולע, כי זה לא, כלי שני לא מבשל, לכן הכפיות האלה הם לא חלביים ולא בשרים, הם פרווה, ולכן הם לא אוספים את הכלי הבשרי. לא, אל תעשה חשבון כזה, למה? בגלל החשש שאמרת דוד, שאנחנו לא תמיד בטוחים שהכלי הזה הוא תמיד השתמשת בו רק בכלי שני, לפעמים משתמשים בו גם בכלי ראשון. אז הוא אומר פה, עוד כתב האהוד, אין חילוק בין נדיח קערות עם קערות או כפות עם כפות. ולא אמרינן דקפות הם משתמשם אלה בכלי שני ולא בלעה. למה? וחיישינן דלמה השתמש עליהם בכלי ראשון, לפעמים גם משתמשים בכלי ראשון. במיוחד היום, יש, איך קוראים לזה, מיקרוגל. מיקרוגל, שם זה כלי ראשון. והרבה פעמים, כיוון שזה מנה יחידה, זה לא אתה עושה מנה של כמה מנות, אתה מחמם רק לעצמך, מוציא, ומכניס שם הכפיות.
למה זה נקרא באמת כלי ראשון? בגלל שהכלי גם מתחמם? אם
הכימכים... אתה יודע, אני עובד מיקרו.
כן, אבל בלי להיכנס עכשיו למיקרוגל עצמו, לאיך הדברים עובדים. כאילו, אם אני אקח צלחת נגיד, ואני אשים עליו, יש הבעת הרבה פעמים מוהבים בשביל המרק, אני רוצה לשים את הצלחת לפני זה על הפלטה, כדי שתתחמם גם, שלא תקרא לראש המרק. ואחרי זה אני שופך לתוך הצלחת, אבל המרק לא יתחמם בצלחת. זה נקרא כלי ראשון?
איפה הוא יתחמם המרק?
המרק היה לפלטה, כן. המרק היה לפלטה, הוא היה כלי ראשון. עכשיו, אני בחורף לא רציתי שזה יתקרר, אז שמתי את הצלחות גם על הפלטה.
כן, אתה צודק.
זאת אומרת, ההגדרה של כלי ראשון זה... כלי ראשון זה אם הכלי רותח כששמים עליו את הדברים, אז הוא כלי ראשון, אפילו אם... הדברים לא
התבשלו. זה סורת תוספות. תוספות מסביר את ההבדל בין כלי שני לכלי ראשון. כלי שני הוא קר ולכן הוא מקרר את התחולה. כלי ראשון, כיוון שהוא עמד על האש והתחמם מצד עצמו, לכן דינו ככלי ראשון. אתה צודק, לכאורה, שאם באמת אתה מחמם כלי, זה באמת מעניין, אבל כלי אתה מחמם אותו על הפלטה, ואתה תכניס דבר קר בפנים. הוא נהיה יד צולדת בו, שזה קשה להאמין שהוא נהיה יד צולדת בו, כי הוא נהיה יד צולדת בו התחולה, כן? אז יכול להיות שהוא יהיה להגדרה של כלי ראשון. אבל במקרה שלך, בפשטות זה יהיה כלי ראשון. נראה ככה.
הרבים, אני נוגע במים בכלי שני, במקום שהיד צולדת בו, זה כלי ראשון?
זה כלי שני. מה זאת אומרת? כלי שני, זאת אומרת, כוס קפה, הרבה פעמים הוא ודאי יהיה צולדת בו. כוס קפה, חם. נכון, אני בכלל...
כלי ראשון זה לא שהם חמים. שהם היו על האש.
אם הם לא חמים, אז זה לא כלי ראשון. אבל אם הם...
אם זה לא חם יד צולדת בו, אנחנו לא מדברים על זה. למרות שראיתי פה...
כן, יש פה שיטה ש...
שרוצה, הרשב"א רצה להחמיר בכלי שני, אפילו לא יד צולדת בו, זה לא הבנתי את האמת. אבל כשתמיד אומרים, חוששים פה להעברת טעמים או לבישול, ודאי זה מתאים יד צולדת בו. בכלי ראשון ודאי, ובכלי שני גם, כל שכן.
אם יש כלי שני שיד צולדת בו, זה כמו כלי ראשון?
לא.
למה?
כלי שני, לא מבשל.
זה
חום
שיצועל,
אני מרגיש. לא, זה התוספות. תוספות אומר, בגלל שהדפנות, דפנות הן קרות. כלי שני בהגדרה, דפנות קרות. לכן הדפנות הקרות מקררות את התחולה. לא כמו כלי ראשון שגם הדפנות הן חמות מהאש. ולכן זה שומר על החום הרבה יותר, ולכן שם זה מבשל.
למרות שאם זה באמת הספרה, אז קשה להבין למה יהיה הבדל בין כלי שלישי לכלי שני. אז הטענה של חזוניש, אבל זה, רובנו לא פוסקים ככה, וזה, ואם באמת הסברה היא זאת, אז לכאורה בכלל לא אמור להיות הבדל. כל הדברים, הכלי היה חם, הוא לא היה חם, אז אין סיבה,
אתה יודע. נכון, זה באמת, בקלי הבישול, נכון, אנחנו בכל זאת,
נכון.
אני הייתי מחמיר ב...
כן, אבל אין מושג של אחרי כלי שני.
שלישי רבי. שלישי
זה טוב מה שלא היה
על האש.
שלישי,
רבי,
שישי,
כל מיני שלישי. כן, אז בואו, רק בואו נתקדם. אז לכן אומר שם הארוך, ניסו ביתר הארוך, ומביא אותו הדרך כמשה, רק אם בריא לך, נראה לי שאם בריא לו, שלא ישתמש עם הכלי תוך מעט לעט, אלא בכלי שני, לנוסר, כנראה להיות פשוט. באמת כל מה שאנחנו חוששים פה בכלים, צריך שיהיה בין יומו, דיינו בתוך 24 שעות, השתמשת בכלי בתור כלי ראשון. הוא ירוי מכלי ראשון. אבל אם אתה בטוח שבתוך 24 שעות האלה, השתמשת בכלי, אבל רק בכלי שני, זה אתה יודע מה היה בתוך 24 שעות, זה לא רחוק כזה. וזה מה שקובע, תלוי מה היה ב-24 שעות האחרונות. אז אם אתה יודע בוודאות שזה ודאי לא היה בכלי ראשון, או ירוי מכלי ראשון, רק כלי שני, ודאי יש לו דין כלי שני, והוא לא אוסר, זה לא, הכלים האלה לא יעשו. הם לא יעשו אחרים, כן? כן, בביא את זה השח, וגם ככה נפסק בהלכה על ידי הרמה, נכון? אין בזה ספקות. אוקיי, בסדר. עכשיו, יש לנו פה מושג חדש שרציתי להגיד פה, ושאנחנו נשתמש בו, שהאגרות משה משתמש בו הרבה לנושא הכיורים. לכן אני רוצה להקדים אותו, כן.
לגבי השטיפת כלים וכל הנושא הזה, גם צריך אולי לתת דגש על כל הנושא של השטיפת כלים של אז, לעומת השטיפת כלים של היום. זאת אומרת, היום יש הרבה יותר מודעות להיגיינה, ואנשים לא יוכלו צלחת שיש עליה אפילו ריס, והם יוכלו וישטפו את האש האלה.
זה אומר,
אבל אתה משתף את זה.
כל
הפגיעה
בכלים היא שונה היום, בגלל הסבון.
מי אומר?
בלמד.
אני לא יודע אם
יש לך ככה. אפילו יותר מזה, אנחנו היום בכלל לא מניחים, איך אנחנו מניחים כלים היום? אנחנו לא באמת מניחים את זה בתוך.
זה עוד שאלה, אם זה בקר, אז מה הבעיה, הרב?
אתה יודע, לא מדברים פה על קר.
מדברים על חם פה.
מדברים על חם.
לא היה סבון, אז היית צריך מים חם.
פה מדובר שהכלי בלה בחם כלי ראשון, או על ידי עירוי כלי ראשון, והדפת אותו בתוך כלי ראשון על הרש, אז זה מדובר, בסדר? עכשיו בוא נדבר שלב אחר. יש פה שלב של, וזה המצוי אולי יותר בכיורים, תכף נדבר על זה. יש מושג שנקרא עירוי הנשרל, כן? עירוי הנשרל. אז עירוי הנשרל,
נשרל?
נשרל, זוחל, לשון זוחל, בסדר? אז מה המקרה? הביא אותו, הוא מוזכר לזה בשני מקומות בראשונים, גם באיסור ויתר וגם בתרומת הדשן. הוא מובא פעם ראשונה בסימן צדה ב' סעיף ז' בדרכי משה, הביא שם את התרומת הדשן, נראה אותו עוד מעט, והוא מוזכר גם פה באיסור ויתר. מה המקרה? מקרה הוא, יש לי סיר רותח של חלב על האש. הוא גולש, כל החלב גולש, יוצא, ונשפח על גבי השיש. שיש הקר, ואז הוא פוגש חתיכת בשר. השאלה היא, מה דין הבשר? מה אתם אומרים?
תלוי, אם הוא פגש את הבשר אחרי שהוא נגע בשיש, אז ודאי שהוא מתקרר עד שהוא מגיע לבשר.
ואז מה דין הבשר?
אז הייתי אומר כדי, לא יודע, אולי כדי קליפה, כדי נטילה.
למה כדי קליפה?
מה זה?
למה?
אפילו כלי, אפילו כלי קליפה, כלי שני.
כי זה כלי ש...
תידך.
לא, אבל בכל זאת הוא...
כמו שאנחנו אומרים בהגרה של...
הוא
היה צולד,
כי היה צולד, איש שלי, למה
ש... נכון. כמו שאנחנו אומרים בהגרה של שיש, בפסח. אומרים שצריך ישר לשפוך ורק אותו מקום ואומרים שנשפכים הם קרים.
יש הבדל בין נפסק הקילוח ולא נפסק הקילוח, אבל...
פה מדובר לא נפסק הקילוח, אתה צודק. לכן פה הדגשתי שיש פה רצף. זה נשחל, כן? צודק. זה לא נפסק הקילוח.
אז אם לא נפסק הקילוח, אז באמת הטיפה הראשונה כביכול בעצם תהיה, כמו שאומרים, באמת כלי שלי, אבל אחרי זה כבר הכל מתחיל להיות חם. ואולי זה באמת...
אתה אומר, בגלל שיש רצף, אז כאילו שהכל, זה עירוי אחד. למרות שלכאורה זה מתקרר על השיש.
אין, אבל זה עירוי. הטיפה
הראשונה שנופלת היא באמת מתקררת על השיש, ואחרי זה הרצף שמגיע...
המושג של רצף הוא כדי שזה ייחשב לעירוי. זאת אומרת, אם אני עכשיו שופך על בשר, אז זה נחשב עירוי. אבל אם אני אשפך ונפסק הקילוח, אז זה לא נחשב עירוי, אלא זה נחשב כלי שני. אבל פה זה נגע, זה הגיע לכלי השני.
אז נראה לכם יותר לנטות כבר לנושא של כלי שני, היות ובעצם החלב בעצם נוגע פה בשיש, הוא זוחל על השיש ושם הוא מתקרר, כי שיש זה בעצם קר. תתא הגבר. כן, בפשטות זה כמו בעצם אתם מחשיבים את השיש כאילו כלי שני.
אני חושב שזה יכול להיות קליפה.
זה כאילו כלי שני.
צריך להגיע לך את אותו הגבר.
אז רגע, נכון, נגיד כלי שני. נכון, יותר לא קטות את הגבר, אבל יהיה פה בגדר כלי שני. כלי שני, באמת, אם זה כלי שני, לא יאסור את הבשר. נכון? זה אפשרות אחת. נו, תגידו אפשרות שנייה.
הנה, הוא. שלא. אמרתי שזה קליפה.
זה לא קליפה, כי זה בעצם עירוי מתמשך כזה.
כן.
טוב, אוקיי, אז באמת שתי הדעות שהזכרתם מוזכרות בראשונים, ובואו נראה את הדעה הראשונה. הדעה הראשונה מובאת פה בדרכי משה אצלנו בסימן צדה ה', בשם האיסור והיתר. צריך לומר, הוא אומר, נם איסור והיתר, הוא דן פה במקרה ששפכו מים פרווה על גבי כלים, בשרים וחלבים, לא נקיים. כן? על זה הוא מדבר. עכשיו, אמנם ניסו מיתר הארוך, כתב, דאף על ידי עירוי שריף, זאת אומרת, שפרת מים חמים על גבי כלי בשרי וחלבי, נראה בהמשך שזה אפילו אם הם לא נקיים, דוודאי, זה מותר, הכלים לא נאסרים. למה? דוודאי עירוי ככלי שני, אלא שאנו מחמירים בו להחשיב ככלי ראשון. הוא עדיין לא מדבר על נשחל, חבר'ה, הוא לא מדבר עדיין על נשחל. פה מדובר שהוא שופך ישיר על גבי קרים בשרים וחלביים, באופן ישיר, לא נשחל פה מדובר. הוא בכלל חושב שעירוי דינו ככלי שני ולא ככלי ראשון, אבל הוא אומר, אנחנו מחמירים שעירוי ככלי ראשון. ודווקא כדי קליפה, כן, גם אם אנחנו מחמירים שעירוי ככלי ראשון לעניין מה? לעניין קליפה, כן? עירוי בשביל קליפה, אבל לא יותר. כדין קטה הגבר, ודווקא בכילוח ראשון, שיורד מן הכלי הראשון, זאת אומרת שהוא פוגש את הכלי הראשון, ושם יש ממשות של בשר, הוא מחמם את הבשר, ואז הוא מתחיל להבליע כדי קליפה. אבל רק שם, רק בנקודה איפה שהוא נשפח, אבל לאחר, שימו לב, אבל לאחר שהוריקו על הכלי, לומר שפליטת אותם המים יוצא מכלי אחד ויבליע בכלי אחר, זה לא אמרינן. ומיד שנחו המים, על הכלי, בכלי שני, כשאתה שופך את המים האחרים מכלי ראשון, פוגש לך איזה שומן שם, בסדר, השומן הזה נמאס ומתחיל להבליע, אוקיי, בנקודה הזאת, אבל אחר כך המים האחרים האלה, זוחלים על גבי הכלי הזה הקר, מדובר פה בכלים קרים, כן? כי מה שחם זה רק העירוי, ואז זה מתחיל לסחול על גבי הכלים, הזחילה הזאת זה כבר כלי שני, זה לא כלי ראשון, זה בכלל לא עירוי, זה לא עושה כלום. דמיד שנחו המים על הכלי, אבל כלי שני, ושוב אין מבליה ולא מפליט, ואין להחמיר אלא בדבר שנהגו על מייסור, לכן אפילו כל הכלים מלוכלכים, ברול גבני שערי, זאת אומרת, לדעת האיסור, לדעת האיסור ביתר הארוך, מה דין הבשר, לפי זה?
מותר. הדחה.
נכון? מותר בהדחה. כי דעתו, שפה הדברים מתקררים פה על גבי השיש, ולכן יהיה מותר, לא אוסר. אבל, באמת ככה פוסק הרמה פה, כן? אבל אם יראה מים רותחים, שאינן של בשר ולא של חלב על כלים, של בשר ושל חלב ביחד, אפילו שומן דבוק בהם, הכל שערי, ואין עירוי ככלי ראשון ממש שיעשה שהכלים שמערי עליהם יבלעו זה, יבלעו זה מזה. ופה אומר, לכאורה יותר קל אפילו מהאיסור ויתר, פה משמע מדברה. פה משמע שגם בשפיחה הראשונה, איפה שזה פוגע בפעם הראשונה, מה שהאיסור ויתר אמר, שאנחנו מחמירים בכדי קליפה, וזה בגדר חומרה, אבל הוא מודה שצריך בכדי קליפה. פה הרמה גם את זה הוא לא סובר. תסתכלו מה אומר הרמה, הוא אומר לא, אפילו שומן דבר, הכל שערי, הכל מותר, לא חוששים. השח שואל עליו, הוא אומר, לא מבין אותך. איך אתה מציר דבר כזה? הרי קיים עליי, עירוי ובשל כדי קליפה. הוא מביא בסימן סמך חד לגבי דין תרנגולת, שמה שבשביל להוציא את הנוצות, היו שופרים מים חמים מכלי ראשון, כן, ואז זה בעצם, שמה חששו שזה מבשל כדי קליפה אדם וכו'. אז הוא אומר, זה לא מבין אותך, איך אתה מציר דבר כזה? אז הוא רוצה לומר בתוך תירוץ השח, שאולי בשביל ליישב את הרמה, שמה שמדובר שם זה תרנגולת, ולכן זה דבר רך, אבל פה מדובר על כלים, ובכלים אין איזה כוח של להבליע וכדי קליפה, זה יותר קשה, ככה הוא רוצה לומר, הוא אומר, לכן לדינה לדעתו צריך להחמיר, ובאמת לשוש פה מסוים בכדי קליפה, אבל הוא אומר שכל זה בקשה יש ממשות, כן? אם הם נקיים, אז נתיר משום לדברה. אז בכל מקרה, אז הכולה פה של הרמה, האמת שהאחרונים לא כל כך אהבו את זה, כי הם אומרים, זה עירוי. הוא לא מדבר פה על זחילה, חבר'ה, שימו לב, הוא לא מדבר על ההמשך של דברי האיסור ויתר, הוא מדבר על החלק הראשון של האיסור ויתר. שזה נשפע בפגיעה הראשונה, כן, על זה הוא מדבר. בפגיעה הראשונה הרמה רצה אפילו את זה להקל. כנראה הוא הבין, נער לפי עיקר הדין, זה רק חומרה, ככה יוצאים מהם, למה נחמיר? כנראה. אבל אם יראה מים רותחים שאינם של בשר ושל חלב, על כלים של בשר ושל חלב יחד, אפילו שומן דאוגר כל שערים. הוא לא עושה חילוקים עכשיו, האם זה בשפיכה הראשונה, או שזה זוכל, לא זוכל, לא, בכל מקצה. ולכן, רוב האחרונים לא קיבלו דבר, מה כמעט כולם? מה?
לפחות צריך כדי קליפה.
כן, אז באמת, זה הטענה של האחרונים. גם השער, גם בחיר חדש, אתה, אז כולם לא אהבו את זה, אז יצא זה גם כן. דרך אגב, טוב, נדבר אחר כך שלישי. בסדר? אז אוקיי. ודווקא שהותרו ביחד, ובכלי ראשון, אבל אם הותרו זה אחר זה או בכלי שני, אפילו ביחד, הכל שערי. כל מה שאמרנו זה אם אתה בא ומכניס את שני הכלים האלה בתוך הכלי ראשון במים, ביחד, כלי החלבי וכלי הבשרי, שניהם ביחד בתוך המים, אני חושש, ולכתחילה לא לעשות כמו שהרמה אמר, לדעתו, לשיטתו. אבל אם בזה אחר זה, זה עדיין נדברנת, בדיעבד מותר. אבל בכלי שני, לא חוששים, אין בזה שום בעיה. זאת אומרת, אתה לוקח כלי, כן, שופר בתוכו כלי פרווה, שופר בתוכו מים רותחים מכלי ראשון, ובוודאי כלי שני, תכניס כלים, בשרים, חלבים, נקיים, יהיה מותר. אפילו לא נקיים. אומר נכון? בכלי שני. בכלי שני אפילו אם הם לא נקיים. בכלי שני אפילו הם לא נקיים, אבל בזה אחר זה, אם הם כלי, אם זה בכלי ראשון, בזה אחר זה צריך שיהיו נקיים, כך אומר התז. אבל אם הותרו, זה אפילו, זה מותר, וזה הבן עד ברנד, ששאין עד ברנד מדובר שהם נקיים, לא, לא נקיים, הם לא נקיים, אין כל הברנד. בוא נמשיך. עכשיו בוא נתחיל לדבר על קיום. אני חוזר פה לציור הזה שראינו, נושא של חלב הנשפח ועירוי הנסחל, מה שנקרא עירוי הנסחל. אז זה הציור הזה שכבר דברנו, אז כבר ראינו שהאיסור והיתר הארוך מחשיב עירוי מכלי ראשון על נשרל ככלי שני, בסדר? אוקיי, אז בואו תראו, יש תרומת הדשן מובא בסימן צדה בית, הביא אותו הבית יוסף, אומר קדרה מלאה חלה, רותח, שפוטה אצל האש על הקירה, זה המקרה שלנו, נכון? חלב על האש, עכשיו, ומחמת הרתיחה יצא החלב למעלה מעוגני הכלי, גולש, והיה נשחל ונמשך בכילוח בלי הפסק. כן? זה נקרא כילוח, זה נקרא כילוח מה? זה עירוי שלא נפסק. כן? אז כילוח בלי הפסק, דר דר בפני הקדרה, על גבי הקירה, עד שהגיע שהיה גם כן על גבי הקירה, ויראה, ואם היה צולדת בחלב במקום שנגע בבשר, חשיבה כאי גוונה, עירוי מכלי ראשון, ונאסר הבשר. תחומת הדשן, מסכים עם האיסור ויתר?
לא.
לא, איסור ויתר אמר שבשר קשה מותר, זה כמו כלי שני. תחומת הדשן אומר, לא, 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 זה עדיין עירוי מכלי ראשון, לכן הבשר נאסר, כמה נאסר? אם זה עירוי, הוא עדיין מחשיב את זה, הוא לא מחשיב את זה ככלי ראשון. עירוי, עירוי מכלי ראשון, אני מדברים את זה כדי קליפה. נכון? ככה יוצא לפי התרומת הדשן. מביא אותו הבית יוסף, גם בסימן צדה א', מובא הדין הזה ברמה בסימן צדה ב', צדה ב' צעים ז', סתכלו מה הרמה מביא. וכילוח מן הקדרה רותחת שהלך אל קדרה צוננת, אם נפסק הכילוח מן הקדרה רותחת קודם שהגיע אל הצונן, הבן עמי ככלי שני, כן, כמו ששלומית אמר, שבאמת, אחרי שזה נפסק הכילוח, אין קשר לכלי ראשון, זה נשחל, אז זה ודאי ככלי שני. אוקיי, ואם לא נפסק, אם לא נפסק הכילוח, הרי כעירוי, והכדרה הצוננת נאסרה, אם היה צולדת בכילוח הנוגע בכדרה, והתבשיל שבתורה שערי, זאת אומרת, אומר, אם היה לך מצב, שבמקום שלדוגמה יש לך חצילת בשר, ויש לך סיר, סיר בשרי, כן, עם בשר בפנים כמובן, קם, ואז החלב נשפח, מגיע לקדרה, מה הדין?
מי אמר אומר שזה הסוג של המקרה? הוא לא אומר שיש שיש. יכול להיות שהוא מדבר שנשפח מסיר לסיר.
כן, טוב. הוא מדבר שזה נשפח על הקירה. זה כן, הוא אומר. קירה. השאלה, אתה יכול להגיד אולי קירה חמה, אבל נשמע שזה לא משנה אם הקירה חמה או קרה. דרך לפני, על גבי הקירה, היא נשארה, כן, אז בכל מקרה, פשטות הקירה היא קרה, וזה
באמת החידוש.
אבל זה ההתקה של תחומת הדשן,
הוא
אמר.
הוא לא
עכשיו. לא, רגע.
כאילו
הגדרה, הגדרה שעלה אל הגדרה וצוננת, פה זה משמע שהלך.
זה הלך, כי הוא נשפח.
כן, לא שלישי.
לא מצדד תרומת הדשן. למה? סתם, מה זה הרי כעירוי? מה זה הרי כעירוי? אז תגיד בשער,
השער
אומר, כלומר, אתה לא
אמר אילן
שמתקרר
כיוון
שנזחל על גב הקירה.
כן, נכון, זה נכון, אבל כעירוי, כי אם זה כמו שאתה אומר, שנשפח ישר על גבי הקדרה בשריב, זה לא כעירוי, זה עירוי ממש. ואם לא נפסק, הרי כעירוי והקדרה הצוננת נאסרה, אם היה צולדת בכילוח, הנוגע בגדרה, והתבשיל שבתורה, שרי. אז מה הוא אומר? כן? במקום הבשר יש לי פה סיר עם בשר, מה הדין?
אסור.
מה אסור?
זה כדי קליפה.
דהיינו?
לא כמו אסור.
דהיינו, רק הכדרה אסורה, אבל התחולה מותרת.
כן, זה לא...
זה הקליפה, כן? הם הכלי עצמו
יסבר. במקרה שלנו יצטרכו לקלוף את הבשר, במקרה הזה.
במקרה הזה יצטרכו לקלוף את הבשר, במקרה שזה סיר עם בשר בפנים, את הבשר שבפנים יהיה מותר, הכלי יצטרך הגעלה. בסדר? אבל זה ודאי דינו כעירוי מכלי ראשון. בסדר? עכשיו, זה בצדה ב'. אז יוצא שהרמה בצדה ב' כתב להחמיר. נכון? כתרומת הדשן, שעירוי הנשחל דינו כעירוי מכלי ראשון כדי קליפה. עכשיו, הבעיה שלנו... זה שבעצם הרמה סותר את עצמו. למה הוא סותר את עצמו? הוא סותר את עצמו, למה? לא יודע, אבל תכף נראה אולי, יש לנו בזה סתירה. בכל מקרה בו תראו, רוצה להספיק את זה. לפי הרמה בסימן צדה ב' מחמירים שעירוי הנשרה דינו כעירוי מכלי ראשון כדי קליפה. בסימן צדה ה' אצלנו, הוא בכלל לא חושש, אפילו לעירוי ישיר. עירוי ישיר מכלי ראשון, הוא לא חושש אליו, כל שכן אם זה נשרד. ולכן כנראה שהוא סבר בצדה ה' אצלנו, כן? שמה? כמו האיסור והיתר, נכון? אתם זוכרים, האיסור והיתר? הנה האיסור והיתר בסימן צדה, זה הדרכי משה פה בסימן צדה, מביא את האיסור והיתר, והוא פוסק כמותו, הוא מעתיק אותו, פוסק כמותו שיראוי מכלי ראשון הנשרד, דינו ככלי שני, ולא עושה כלום. סתירה בדברי הרמה, שני תירוצים באחרונים. תירוץ של הפרימגדים שאין לו תירוץ שהוא נשאר בצריך עיון, ותירוץ של החוות דעת. תגידו לי איזה תירוץ, יש לכם איזה תירוץ.
עכשיו אפשר להסביר את זה.
כן.
דבר הרמה, לבד, האחרונים כתבו על מה שכתבו, אבל דבר הרמה לבד. אפשר להביא ג'וי של דבר, כמו שיש לו מציר. סתם, שפחתי מסיר, לא כמו הציר של התמורות.
ואז מה, רגע. אתה רוצה לומר, זה שני מקרים שונים. זאת אומרת, המקרה שמובא בסימן צדה שרואה כל, אז הוא לא שפך ישר על הסיר, ובסימן צדה ב' הוא שפך ישר על הסיר. ככה מדובר?
תראו, יש פה, אני לא יודע מי כתב את הסוגריים, בתרומה חדשת של סימן קוף כאלה, אני לא יודע מי יוסיף את זה, זה הרבה בעצמו לא נראה לי. והשף מסביר אותו שם שהוא כמעט תרומת הדשת. אבל דברי הרמה לבד, אני אומר, שלא חייבים להסביר אותו ככה. יש דיוקים, אבל לא חייבים, לא...
טוב, עכשיו מביא שפה דברי הרמה בסימן צדה ב' אתה מתכוון.
כן.
טוב, ועכשיו אתה מעז, הוא אומר שזה התרומת הדשא. הוא אומר, להכיר אתה בתרומת הדשא. שישך
יסתדר, אני...
בסדר. טוב, אז בואו תשמעו את התירוץ של החוות. אני חוזר, בשביל להבין את זה. יש פה לכאורה סתירה בדברי הרמה. שבמקרה של עירוי הנשרד, במקום אחד הוא סובר, שזה דינו כעירוי מכלי ראשון, מקום אחר משמע ואז זה כדי קליפה, ובמקום אחר מחשיב את זה ככלי שני. מתרץ אחוות דעת, הוא מתרץ תשובה מעניינת.
זה חוות דעת?
חוות דעת זה אחד האחרונים המפורסמים על יורה דעה, הוא כתב, הוא זה בעל ספר הנתיבות נדמה לי, הוא כתב גם פירושים גם על נידה, שם יש בו גם כן פירוש. אני לא זוכר את השם שלו, אתם זוכרים אולי את השם של הנתיבות?
אה, בשביל מה יש מכשיר, לא?
זה נכון, בשביל מה יש שוב בר אילן, בשביל שתשתמשו בו. אני שלחתי לכם את השמות וגם לפעם, אבל אתם צריכים להזכיר לי, לעזור לי. טוב, החוות דעת מה הוא מתרץ? מתרץ תירוץ מעניין.
הרב יעקב לא ברבועים.
כן, קוראים משהו כזה, כן.
מיליסה.
כן. לא מיליסה, כן. טוב, אז בכל מקרה בוא נחזור להחוות דעת, מה הוא מתרץ? הוא אומר שעירוי מכלי ראשון שנשחל, יש בו כוח להפליט את עצמו, תשמעו טוב, איך הוא מיישב את זה? יש בו כוח להפליט את עצמו, אבל אין לו כוח להפליט ולהבליע. רציתי לעשות לכם ציור, אני לא הספקתי. יש הבדל בין, יש מושג, אנחנו מדברים באיסור ויתר בדיני טעמים, נכון? הטעם אוסר. איך נוצר העברת טעם מאיסור ליתר? על ידי פליטת האיסור ובליעה, והבלעת האיסור, הטעם, האיסור ליתר. כך נוצר תערובת של, של איסור ויתר. עכשיו, אם החום של המים, נגיד שאני אקר לדוגמה כלי, ואני אשים בתוכו מים חמים, הכלי הזה הוא כלי שני. הכנסתי בתוך המים האלה של הכלי שני, חתיכת בשר נבלה וחתיכת בשר כשרה. האם יש במים האלה של כלי שני כוח לעשות העברת טעם מן האיסור ליתר? במילים אחרות, להפליט את הטעם האיסור שבנבלה, וגם להבליע לתוך הקשף. זאת השאלה. בסדר? יש בזה מחלוקת בכלי שני, הרשב"א החמיר בזה, רוב הראשונים מקילים בזה, כשני, לא רק שהוא לא מבשל, אלא גם לא מפליד ולא מבליע, אבל זה הרעיון. הבנתם את הרעיון?
כן.
אוקיי. עכשיו פה הוא בא, הוא אומר פה החוות דעת, בנושא של עירוי מכלי ראשון הנסחל, אז המצב הוא שזה לא בדיוק כמו עירוי מכלי ראשון. שעירוי מכלי ראשון, אנחנו יודעים, זה מבשל כדי קליפה. זאת אומרת, יש לו אפשרות לחדור, אפילו לבשל בכדי קליפה הזה, ודאי להפליט ולהבליע בכדי קליפה. אבל פה, כשזה נסחל בגלל המגע עם הקור של השיש, אין לו כוח לעשות גם פליטה וגם אבלה. אחד מן השניים, או להפליט או להבליע, שניהם הוא לא יכול. עכשיו בואו תסתכלו עכשיו. נחזור לשני המקרים שראינו ברמה. יש מקרה אחד ברמה, המקרה הזה של בשר עם חלב שגלש. מה יהיה הדין של הבשר? אם נאמר שהעירוי הנסחל דינו שיש לו כוח רק להבליה או רק להפליט, אז מה יהיה הדין הבשר? יאסור. כי פה מספיק שהוא יבליע. מספיק שהוא יבליע את החלב בתוך הבשר בשביל לאסור את הבשר. ולכן באמת, פה הרמה חשש לדעת תרומת הדשן, וכמו שהתרומת הדשן אמר פה שבאמת הבשר נאסר, אז יאסר. עכשיו, אבל אם זה כלים, ועכשיו אנחנו חוזרים למקרה של צדה, בצדה מה מדובר שם? מדובר שיש לך כלים, בשרים וחלבים לא נקיים, ושפכת עליהם מים רוטבים מכלי ראשון, פגע העירוי בתוך הממשות של השומן, המיס אותו, עכשיו כשהוא בא ונסחל, כן, הטעם הזה של ה... כשהוא בא ונסחל, אז האם יש כוח בסחילה הזאת, כן, גם להפליט וגם להבליע בתוך הכלי החלבי או לא? כי שם הוא יצטרך, פה אני פה קצת נתקע, אבל פה ככה אני שם, בוא נראה את התרומת הדשן, וזה לא הלשון של התרומת הדשן, אבל רוצה לומר ששם אתה תצטרך בשביל לאסור את הכלי גם הפלטה וגם הבלעה, זאת אומרת, אתה צריך להפליט, אתה צריך להפליט את הטעם של השומן, פלוס להבליע אותו בתוך הכלי. אבל כיוון שעירוי הנסחל מכלי ראשון, אין לו כוח לשניהם, לאחד מהם הוא יכול, אז יש לו כוח להפליט, אבל אין לו כוח להבליע בתוך הכלי. ולכן הכלים לא נאסרים. וככה הוא מיישב את הרמה.
אבל אותו עירוי
נסחל, יש לו רק כוח להבליע, לא?
מה יש אחד מהם?
בסדר. לא, רק אחד. או זה או זה, אבל שניהם הוא לא יכול. כי זה אותו כוח. או להפליט או להבליע זה אותו כוח שצריך בשביל שניהם, בשביל כל אחד מהם. רק לעשות את שתי הפעולות זה אין לו כוח.
אז הוא
רק מבליע. הוא מבליע
פה
במשות של בשר. יכול להיות שהוא ממיס אותו, הוא לא ממיס אותו בשביל בתוך כוח גם להבליע, להפליט טעם. אני שומע מה שאתה אומר, אני קצת טיפה פה. אתה רוצה לומר ככה, בעצם הוא ממיס את השומן, ובעצם אנחנו חוזרים פה למקרה של המקרה הראשון.
אני אשאל יותר, הסיבה שהרמנו את טיר, שלא אכפת לי ששאלנו הרי, הנקודה שבה הוא כן מוזג, שם זה עירוי ממש, זה לא עירוי נזחל.
כן.
לא אכפת לי, כי אחרי זה הכל פה זה עירוי נזחל, אז זה לא עושה כלום. אבל אם לפי זה, העירוי נזחל כן עושה משהו, הוא רק מבליע. אז מספיק שלו, בנקודה שבה אני שופך, שם הוא יפליט גם, כי זה עירוי רגיל. אז בכל הכלי הוא קורא אומר רק מבליע.
אז זה יעשה.
כן.
כן, שומע.
לפי הסברה הזאת, הרבה
צעיר. כן, אני שומע. ככה אני הבנתי, אבל בוא נראה, את האמת זה הלשון שלי, זה לא הלשון שלו, אבל זה הכיוון שלו, בוא נגיד, תכף תראו איך משתמשים בזה, אני רוצה רק להזכיר את העברות משה לגבי העירוי, כן? לגבי הכיור. אז העברות משה הוא דן בנושא הכיורים שלנו, כיור אחד גם לכלי בשרי וגם לכלי חלבי. מה שהוא מדבר פה, הוא מדבר באופן כזה, הוא מדבר באופן שאתה משתמש בכיור, לשטיפת כלים בשריים לחוד, גומר לשטוף את הכלים הבשריים, שוטף את הכיור, ואחר כך רוצה להכניס את הכלים החלביים ולשטוף. על זה הוא מדבר. מגיע למסקנה שמותר. למה מותר? ואז הוא משתמש פה במושג הזה של עירוי הנסחל. הוא אומר ככה, תראה לכם מה שהוא אומר. הוא אומר, הרי מה יכול להיות הכי גרוע? הכי גרוע יכול להיות שנשפך לך חתיכת בשר חם בתוך הכיור. כן, נשפך לך חתיכת בשר מתוך הכיור, מכלי ראשון, כמה נבלע בתוך הכיור? חתיכת בשר חם מכלי ראשון נשפך לך על גבי הכיור. מה הדין של הכיור בנקודה הזאת? בקליפה.
למה נפלה על הכיור?
מה? כן, נגיד הכי גרוע שיכול להיות. מה, איך יכול להיעשר הכיור?
למה כלי קליפה?
למה, למה? זה עירוי, זה עירוי. נשפך לך.
זה
לא גוש, למה לא חושבים? גוש, למה אתם חושבים? גוש, אתם חוששים?
כן.
אני חושב שאסכנזים כאלה חושבים. הרמה לא חושש לזה. הרמה לא חושש. הרמה לא. הרמה הוא חולק על המרשל. הרמה חולק על המרשל. המרשל הוא ש... אני אגיד לכם מה שהוא אומר. הוא לא אומר... תקשיבו, תקשיבו. בואו נחזור. יכול להיות שגם לא משנה. גם אם תגיד גוש, גם זה לא ישנה. תראו תכף. תכף למה. עכשיו, אז נשפך את החתירת בשר בתוך הכיור, בנקודה הזאת שזה נשפך, נבלע כדי קליפה, זה מה שהוא כותב, יכול להיות שגם אם תרשיל את זה כגוש, זה לא ישנה את הרב תירור, אחרי זה, תקשיבו אליי, נו, בוא, תלכו איתי, בסדר? מה שהוא אומר, שותן לנו זמן. אז אחר כך, באותו יום מדובר, בשביל שיהיה חמור, אנחנו מחפשים מקרה חמור, נכון? צריך שבאותו יום נשפך, באותה נקודה שנשפך הבשר החם, נשפך גם גבינה חמה או חלב חם באותה נקודה, כן? ואז מה הדין הכיור עכשיו? חנן, נהפך להיות חנן בנקודה הזאת. עכשיו, צריך שמה? שבאותו יום שנהיה טרף, כן? באותו יום, אם זה לא באותו יום, זה כבר נותן טעם נפגע, כן? זה כבר ודאי שאין פה בעיה.
יש בעיה להשתמש בכיור, כמו שראינו בסיר.
תכף נראה אם יש בהם בעיה להשתמש בכיור. תכף נראה.
הרב עכשיו רוצה להגיד עוד משהו, אבל אני אומר לי.
נראה לי מאוד. אז עכשיו, מה קורה? צריך שבאותו יום שנשרף הכיור בנקודה הזאת, מה צריך להיות? שהכנסת שם כלי, לא משנה איזה כלי, כי פה מדובר שהוא טרף פה הכיור, נכון? בשר וחלב. עכשיו, כלי כלשהו, לא משנה אפילו פרווה, ואז מה קורה לכלי? נשפך לך מים חמים מן הברז, אתה רוצה לשטוף את הכלי, נכון? ואז מה קורה? המים פגעו בדיוק בנקודה שנהיה טרף, רוצים שזה יהיה לגמרי לחומרה, נכון? אז המים החמים, עירוי מכלי ראשון, נגעו בדיוק באותו יום בנקודה הטרפה, וזחלו לכיוון הסיר, האם הם עשו את הסיר?
לא.
אז אומר אגרות משה, נכון שהפרים גדים נשאר בצריך עיון נגד על הרמה, אבל כיוון שהפרות דעת לפחות מיישב את הרמה, עדיף ליישב את הרמה מלהשאיר אותו בצריך עיון, ולכן מקבל את הדעתו של החברות דעת, הוא הולך לפי דבריו, שעירוי הנסחל יש לו כוח רק או להפליט או להבליע, נכון? אז פה מה צריך? צריך שהמים האלה יפגעו בדיוק בנקודה, יפליטו את האיסור של חנן שבלוע בתוך הכיור, ויבליעו את זה בתוך הכלי, בשביל להטריף אותו, נכון? ואמרנו שלפי החוות דעת אפשר להפליט וגם להבליע? אי אפשר. כך שבאמת לא משנה כמה נאסר הכיור. גם תאמר גוש, כמו שרצתם לומר, אז זה לא משנה הרבה.
אבל איך מותר להשתמש
בכיור?
האם יש כלי שיש בו בשר וחלב? נכון שאם עכשיו... נשאלתי בו, אז תרשתי מותר, כי זה נותן טעם לפגם, אבל אסור להשתמש.
למה? מותר בצונן, שתי שקלי טרף.
אבל אם זה קיור ברור,
אתה משתמש בצונן, לא? אם זה לא ברור.
זאת אומרת, הוא רוצה לומר שגם אם תחמיר פה, אף פעם לא תגיע בעצם למצב של איסור. השאלה של שלומי, כן שאלה, אני אענה לשאלה, אתם שומעים בו חבר'ה, אני חייב לגמור. בשביל לגמור, השאלה של שלומי היא נכונה, זאת אומרת, לכאורה הרי נותן טעם, אפילו אם נותן טעם לפגם לכתחילה, לא עושים, כן? אז למה איך אנחנו פה נתיר להשתמש לכתחילה בכיור הזה? יכול להיות למה אנחנו אומרים שלכתחילה לא סומכים על נותן טעם לפגם, או לא סומכים על מצב שיש לך טרף שם, ולבוא ולסמוך על דבר כזה? זה כשיש חשש שמת תגיע למצב של איסור. אבל פה הוא עושה לך חשבון, שגם אם תיקח את כל הצדדים להחמיר, לא תגיע למצב של איסור. כי בנותן טעם לפגם, למה אנחנו אומרים שנותן טעם לפגם לך תחילה אסור? בישלת בכלי נבלות וטרפות, ואתה רוצה ועבר 24 שעות, אסור להשתמש בכלי. מה תגיד לו? למה שאני לא אשתמש? נותן טעם לפגם מותר, אני אוכל מה שיש. לא, חוששים שמת תשתמש באותו כלי בתור בן יומו. אבל זה כשיש חשש תגיע לזה. פה אין חשש, פה מה שתעשה, כל החומות שאתה עושה, לא תגיע אף פעם לאיסור. לכן, הוא פה נוטה להקל, ותראה את זה. המדרש יצחק מחמיר גדול בנושא הזה, לדעתו, אין להשתמש בקירו כזה, אתה צריך גיגית חלבית, גיגית בשרית, אתה צריך רשת, כדי שלא יהיה מגע, שיש חשבון שלם, ולכן המדרש יצחק בקירו אחד, מחמיר גדול פה בדבר הזה. היי עוד משה איתי. טוב, עד כאן חברי השיעור. הוא חושש, הוא לא סומך על החבדה, הוא הולך לפי החרדים.